שלי משם.
ויקרבו ימי דוד למות, הגענו עד שם, נכון?
כן.
ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תזכיר את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עליי לאמור, ומשמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל הלבבם ובכל נפשם, לאמור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסע בן יתר, ויהרגם וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך, ולא תורד סיבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. זה והנה ימחש מאבן גירה ונעימנים מבחורים, והוא כללה נקללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, והישב אלו ואדוני לאמור עם עמיתך בחרב. ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את סיבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. כן, הצהרה מתחלקת כאן באופן ברור מאוד לשני חלקים. אחת קשורה להנהגה כללית של שלמה לשמור את דרך השם, והשנייה קשורה לסגירת חשבונות לטוב ולרע עם אנשים שונים. נתייחס, אם כי התייחסנו לזה כבר הרבה, אבל נתייחס שוב לחלק הראשון של הצוואה, שמזכיר לנו מאוד דברים שכתובים בדברי הימים באריכות רבה. כאן זה כתוב בקיצור, אבל לצורך להעביר לשלמה את מורשת שמירת המצוות, ולדבר הזה ישנן שתי מטרות. מטרה אחת קשורה לתפקיד של שלמה לבנות את המקדש. אין טעם לדבר על התפקיד לבנות את המקדש בלי שמדברים על שמירת משמרת השם, לשמור חוקיו ומצוותיו, משפטיו ועדותיו. הנביאים עסקו רבות בהפרדה המלאכותית והלא נכונה בין שמירה על המקדש ועל כל אשר בו, לעומת אי שמירה על המצוות. אם זה מצוות שקשורות באיסורי עבודה זרה, ואם זה מצוות שקשורות בענייני צדקה ומשפט, הנביאים לא קיבלו אף פעם את ההפרדה הזאת, נבואות ידועות, מוכרות, ולמעשה זה מתחיל כאן מדוד המלך. כאן אומר את זה מאוד בקצרה, אנחנו ראינו בדברי הימים איך דוד בעצם מוביל את הקו הנבואי, שאחר כך יבוא לידי ביטוי של ירמיהו יותר מאשר אצל אחרים, אבל למעשה בכל הנביאים, שאין שום יכולת לדבר על בניית מקדש או על שמירה על מקדש או על עבודת מקדש בלי לדבר על לשמור את משמרת השם, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה. הגורם השני שהוא מדבר עליו כאן זה המשך מלכות בית דוד. למען יקים השם את דברו שדיבר עליי לאמור, משמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבם ובכל נפשם, לאמור לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. שוב אני רוצה לפצל את הבטחת השם לדוד לשתיים בנושא הזה. אחת, העובדה ששלמה לא חכם, ושם נאמר אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר באהבתו והוכחתי בשבט אנשים ובניגי בני אדם וחסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מעם שאול אשר אסירותי מלפניך. אחר כך אומר לו השם ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כי שכר יהיה נכון עד עולם, אבל הדבר הזה ככל הנראה מתפרש כמותנה ולא כדבר ודאי. כלומר, אנחנו היינו מצפים שהדבר הזה, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, אשר באהבתו והוכחתי בשבט אנשים ובניגי בני אדם, יאמר לא רק לבנו של דוד, אלא יאמר גם להמשך הדורות, ואנחנו באמת נראה מקומות שזה נאמר בהם. ואנחנו נצטרך לעמוד באמת על הסתירה בדבר הזה, באותם מקומות שנושמים, שהדבר הזה הוא לעד, למרות חטא, לבין המקומות שנראה שמלכותו של בית דוד מותנה בשמירת המצוות. הראיית הדבר הזה כמוחלט וכבלתי מותנה ניכרת בעוד מספר מקומות. אני אביא את הבולטים שבהם. נפתח רגע בירמיהו למד ג' פסוק י' מני ימים באים לומד אדוני והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה בימים ההם ובית ההיא הצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ בימים ההם תבשע יהודה וירושלים תשכון לבטח והזה אשר יקרא לה אדוני צדקנו כי הוא אמר אדוני לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל ולכהנים הלווים לא יקרת איש מלפניים עלי עולם ומקדים מנחה ועושה זבח כל הימים ואין דבר אדוני לימיהו לאמור כה אמר אדוני אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבריתי היות יומם ולילה ביתם גם בריתי תופר את דוד עבדי מיות לו בן מולך על כיסאו ואת הלוויים הכהנים משרתי שלא יספר שפה השמיים ולא ימד כל הים כן הרבה את זרע דוד עבדי ואת הלוויים הם משרתי אותי. כאן אנחנו בעצם רואים את, את אחד השורשים החשובים של קידוש לבנה, שהוא דבר בימים חורפיים. אני מזכיר שיש פה אנשים שמן הסתם לא קידשו את הלבנה בחודש הזה, אז נדמה לי שזה הלילה האחרון. אם תמצאו לבנה, אני לא יודע, אני קידשתי אותה יום אחרי שנולדה. אבל לעניין שלנו כאן אנחנו מוצאים את היסוד של ברכת הלבנה במה שהוא אומר אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הללו ולבלתי היות יומם ולילה ביתם גם בריתי תופר את דוד עבדי מיות לבן מולך על כיסאו. והוא אומר על זה גם בהמשך פסוק כ"ה, כה אמר אדוני אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי גם זרע יעקב ודוד עבדי אמס מקחת בשרו מושלים אל זרע אברהם ישחק ויעקב כי אשיב את שבותם וריחמתי. שוב אנחנו רגילים ככה בתוך בית המדרש לדרשה של אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כלומר התנאי זה אם לא בריתי יומם ולילה והמעשה זה חוקות שמיים וארץ לא שמתי ובריתי יומם ולילה, כלומר שיש צורך ללמוד תורה 24 שעות ביום כדי שחוקות השמיים וארץ יישמרו. אבל בעצם הכל כאן זה משנאי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלים, כלומר הוא מתנה כאן את קיום חוקות היום והלילה, חוקות השמיים והארץ, כלומר השמש והירח, בכך ש... כלומר, הוא אומר כמו שזה קיים, אז גם קיימת השבועת הנאמנות שלי לדוד עבדי. וממילא, כיוון שמלכות השם נמשלה לחמה ומלכות בית דוד נמשלה ללבנה בכל מקום, כלומר שהיא המושפעת ומקבלת האור, אז פתאום הירח באמצע החודש הולך וקטן, הולך וקטן, הולך וקטן, עד שהוא נעלם. וכשהלבנה נעלמת, אז אנחנו יכולים בהחלט לקבל בהחלט תחושה שכמו שהלבנה נעלמה, גם הקדוש ברוך הוא לא חייב לשמור את מחויבותו למלכות דוד, שהרי היה באטליה. ואז הקדוש ברוך הוא לא ישמור. ולפתע פתאום הלבנה מבצבצת במולד, ואז אנחנו אומרים כן, אז הקדוש ברוך הוא כן ישמור את מחויבותו למלכות דוד, ואנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, ואומרים שם וביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם, ועוד קשורים להופעת מלכות בית דוד. אבל כאן משמע שהברית הזאת היא ברית נצח, ולא מותנה בקיום מצוות. עוד מקום שהדבר הזה עולה ממנו בבירור זה מתהילים פייטט. אז בואו קצת ארוך, נראה אותו מהר. משכיל להתעני אזרחי, חסדי אדוני עולם עשיר, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. שוב, פסוק שאנחנו בדרשות שלנו מסבירים אותו לא במשמעות הפשוטה שבה הוא נאמר. אנחנו רגילים להגיד עולם חסד ייבנה, שבונים את העולם על ידי חסד. נכון, עושים חסדים ועל ידי זה בונים את העולם. אין בכל המקרא, המילה עולם כתיאור של המקום, של הטבל שאנחנו נמצאים בה, זה לא מופיע בשום מקום במקרא, זאת לשון חכמים. אין עולם במשמעות של וורד, זה לשון חכמים. עולם במקרא זה זמן, זה לא מקום, זה נצח. כן, שם לך לעולם, ישכה לדור ודור. כן, עולם במשמעות של נצח. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, המשמעות היא שחסדו של הקדוש ברוך הוא ייבנה לעולם, לנצח. והכוונה לאיזה חסד אנחנו נראה, לחסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם דוד כשהמליך אותו על עם ישראל. זו היא המשמעות עולם חסד, כלומר החסד של השם לדוד ייבנה לעולם, ולא שהעולם ייבנה על ידי חסד. אבל בסדר, שמיים תכין אמונתך בהם, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כיששכר סלע. כאן פסוקים ידועים שאני מדלג עליהם, מוכרים לנו מפסוקי דרחמי והשליחות, ואני עובר לפסוק יוטט, כי לאדוני מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. אז דיברת וחזון לחסידיך, ואתה אומר שביתי עזר על גיבור, רימותי בחור מעם. טוב, זה כבר הרשות לחתן תורה, אבל אני מכוון כאן הכוונה לא לחתן תורה, אלא לדוד המלך. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משקטים, אשר ידי תיקון עמו, אבז רואי תאמצנו, לא ישי אויב בו, ונבלה לא יעננו בחטאתי, בנם צרה ומצנה וגוף, אמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו, ושמתי בים ידו, ולהראות ימינו, יקראיני אבי אתה, ילי וצור ישועתי, אף אני בכור אתנהו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, זה עולם חסד יבנה, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו וכיסאו כמי שמיים. אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכו, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבנם, וחסדי לא אפיר מימו ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזב, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי, כי ירח יכון לעולם, ועת בשחר כנאמן סלע. עד כאן השבועה, ועד כאן האמונה, ועד כאן החסד. ועכשיו המשורר מתיח בקדוש ברוך הוא דברים קשים. ואתה זנחת ותימס, התעברת עם משיחך, נהרת ברית עבדך, חיללת על הארץ ישרור, פרץ לכל גדרותיו, שמת מבצריו מקדש, אסור כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צריו, ישמחת כל איביו, אף תשיב צור חרבו ולא הקמתו במלחמה. השבטת מתוארו וכיסו לארץ ביגרת. קצרת ימי הלומה והתית עליו בושה סלע. כן, יש כאן ההתחה קשה מאוד בקדוש ברוך הוא, שמזכירה לנו בסגנון ההתחה, אם כי בתכנים אחרים, מזכירה לנו לא מעט את ספר איוב. וכמות ההדרה, וכאן דווקא המקום לראות את השינוי מספר איוב. והוא אומר, עד מה אדוני תסתתר לנצח, תפלא כמו יש חמתך, זכור אני מחד אל משאב בראת בני אדם, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימנה את נפשו מיד שול סלע, יהיה חסדיך הראשונים, אדוני נשבעת לדוד באמונתך, זכור אדוני חרפת עבדיך, זיתים וחיכים כל עמים רבים, אשר חרפו אויביך, אדוני אשר חרפו יקפוד משיחיך. כלומר, הוא מסיים את ההתחה ואת תפילה לקדוש ברוך הוא, אז אנא, תחזור אל השבועה ותחזור אל הנאמנות. כלומר, מבחינה זאת, זה שונה מאיוב, לפחות בחלקים רבים מאיוב. כלומר, איוב נשאר בהתחה. כאן זה בקשה מן הקדוש ברוך הוא. הואיל וכך, אז אנא, תחזור. כלומר, זוהי בעצם תפילה. אבל הדברים הנשמעים כאן יוצאים מתוך הנחה של הבנת השבועה של השם לדוד כשבועה מוחלטת. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עלול לעשות לזרע דוד, אם לא ישמרו את דרך השם, אז הוא פקדתי בשבט פישם ובנגעים הבנה. מעין מה שראינו אשר באהבתו ורציתי בשבט אנשים ובנגעים לאדם, אלא שנתן אמר את זה על בנו של דוד. הפרשנות שניתנת בתהילים זה פרשנות ארוכת טווח, שבעצם עולה על הכל, כך גם עולה מירמיהו, אני יכול להביא מקומות נוספים, נתתי את המקומות העיקריים. עניות הניחושי, אני אפילו לא אומר עניות הבנתי, כן, ההימור שלי על הפרק הזה, כלומר, השאלה כמובן מתי דבר כזה יכול היה להיאמר, כן? ההימור שלי זה על ימי יהוידע הכהן. כן, עתליה אז הכריתה ואיבדה את כל זרע דוד. כן, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. מה שהיא עשתה זה כבר סיפור של שלושה דורות. כלומר, יורם, בעלה של עתליה כשעוד היה חי, הרג את כל אחיו כדי לשלוט בכל, כלומר הרג את כל בני יושפט. ואז באמת באה עליו פורענות גדולה והגיעו גדודים של פורעים ערבים ופלישתים ואדומים וכל מיני כאלה הגיעו שם מדרום מזרח ומדרום מערב והרגו את כל בניו ונותר רק בן אחד, יואחז. יואחז נהרג על ידי יהוא במהפכת יהוא. יואחז הוא נקרא חזיה, הוא נקרא במקום אחד יואחז, ציטטתי מהפסוק שהוא נקרא יואחז, אבל במקומות אחרים הוא נקרא חזיה. החזיה נהרג על ידי יהוא, ואז עתליה השלימה ותקום ותאבד את כל שאר הממלכה. כלומר, מי שנותר שם זה ילדים בני שנה שנתיים. החזיה כשמת היה צעיר, היה בן 20 וכמה, כן? נותרו ילדים בני שנה שנתיים והיא הרגה את כולם. והתחושה הייתה באמת שבית דוד הלך לאיבוד לנצח. וכאן נראה על הרקע הזה, אני מנחש, ניחוש. לא יותר יכול היה להיאמר הפרק הזה, כן, בהתחת דברים קשה כלפי מעלה. בסופו של דבר, יום אחד באמת, יואש יצא מתוך קודש הקודשים ושמו עליו את העדות ואת הנזר ואת הכל, ובית דוד המשיך. כלומר, שכל המצב היה לכאורה, היה מצב קשה מאוד, מצב חמור מאוד, אבל זה היה איזה מין ראש חודש כזה שהלבנה נעלמה כדי לבצבץ שוב כעבור כמה זמן. שוב, מכל המקומות האלה נשמע שזה באמת, זאת באמת הבטחה מוחלטת. ממקומות רבים נראה שההבטחה היא מותנה. ראינו את זה כאן בצוואה שההבטחה היא מותנה. גם אחר כך בהמשך בתפילת שלמה מופיע כמה פעמים, ההבטחה מופיעה כמותנה. נסתכל בתפילת שלמה בחטא, בונה את המקדש. אה. פסוק כ"ה, פרק ח' פסוק כ"ה. נתן רואה לו ישראל שמור לעבדך, דוד אבי את אשר דיברת לא לאמור, לא יקראת לך איש מלפניי ישב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי כאשר הלכת לפניי. כלומר, הכל מותנה בכך שישמרו, לפחות שישמרו בצורה מינימלית את דרך השם, ושלא ילכו למשהו אחר. גם האמונה שלנו בבן דוד שעתיד להתגלות יוצאת מתוך ההנחה של מה שכתוב בירמיהו, שכתוב בתהילים, ומה שמתפרש בצורה יותר פשוטה דברי נתן בספר שמואל, אבל דברים כפי שכתובים כאן כתובים במספר מקומות. כלומר, הרעיון הזה של אם ישמרו בניך את דרכם, אמרתי כבר בפעם הקודמת שבתהילים קל"ב יש איזושהי פשרה לעניין הזה, כלומר איזושהי דרך שמנסה ליישב את כל הדברים, וכך נאמר שם, נשבע אדוני לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי ביתך השיק לכיסא לך, אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. כלומר שהשמה המוחלטת זה עד שלמה, כן? משם ואילך הדבר הזה מותנה באם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם. אני מעריך, לא יכול להגיד דבר ברור, לא הסתירה, והסתירה קיימת בעוד מקומות, אני לא אגיע אתכם עכשיו בכל המקומות שהסיפור הזה מופיע, אני מעריך שיש כאן שבועה של השם שהיא מוחלטת לגבי הבן ולגבי הדורות הבאים, היא ניתנת לפרשנות. כלומר, הדברים אינם סגורים עד הסוף מבחינת פרשנות, ואני מעריך שבכוונה. בכוונה הם אינם סגורים עד הסוף, כיוון שהמפרי ביתך השית לכיסא לך לדורות הבאים, זה אומנם עתיד להתקיים, עתיד להתקיים כפי שהוא, אבל תקופות הביניים שבהם זה לא יתקיים, אם לא ישמרו בדרך השם, עלולות להיות תקופות קשות מאוד, תקופות ארוכות מאוד, ותקופות שנראות כהפרת השבועה מצד הקדוש. ולכן הדברים נאמרו בצורה כזאת, דוד נוקט את הפרשנות המחמירה, הוא מזהיר את שלמה בנו ומזהיר אותו באמת לשמור את דרך השם, כדי שיהיה המשך, כדי שבנושא הזה יהיה המשך ברור. כדאי לקרוא פה גם, וזה הדבר האחרון שאנחנו נעשה, שוב, הגלריה של הפסוקים גדולה מאוד, אבל דבר שכדאי לקרוא בכל אופן זה הדברים שאומר אחיה השילוני בפרק י"א, אומר לו שם בפסוק ל"א, ויאמר לו ירובעם, קח לך 10 קרעים, כי הוא אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את 10 השבטים, והשבט האחד יהיה לו למען דוד עבדי ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. יען אשר עזבוני והשתחוו להשתור את אלוהי צידונים, לכמוש אלוהי מואב ולמקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי וחוקותי ומשפטי כדוד אביו, ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי בו, אשר שמר מצוותי וחוקותי. ולקחתי המלוכה מיד נאום תתיע לך את 10 השבטים ולבנות את אין שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם. כלומר כאן אנחנו גם שומעים על איזושהי פשרה בין שתי האפשרויות, מצד אחד הקדוש ברוך הוא שומר את השבועה לדוד לנצח גם אחרי שלמה, ומצד שני זה נעשה בצורה מגומדת, לא בצורה השלמה, הוא נשיא, הוא לא מלך, רק על שבט אחד ולא יותר מזה. לכן אני אומר, אני חושב שבכוונה הדברים נשמעים לשני פנים, כלומר מה יקרה אם לא ישמרו את דרך השם. יש איזושהי מחויבות של הקדוש ברוך הוא לשבועה, אבל היא יכולה להינתן בצורה כל כך מצומצמת, בהפסקות כל כך ארוכות, שלא זוהי המשמעות האמיתית של שבועה שמלכות דוד, שמלכות דוד תמשיך לעולם. גם בהמשך יש לנו עוד איזה פסוק אחד בדבר הזה שאולי כדאי לראות אותו, וזה בפרק תתוו במלכים פסוק ד', כי למען דוד נתן אדנו אלוהב לו ניר בירושלים להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים, אשר עשה דוד את הישר בעיני אדנו ולא עשה מכל אשר ציווהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החיתית. כאן כבר מדובר דור שלישי לדוד, ובכל אופן הדברים נשארים, אבל נשארים כאמור בצורה מגומדת, כפי שדוד אומר עולם לשלמה, הוא מדבר על מלכות דוד במלוא העוצמה. אז זה כמובן, ועל זה מדבר גם שלמה בתפילתו, זה הכל אם ישמרו בניך את בריתי ועדותי זו על מדם, כלומר גם מדי מדי עד ישבו לכיסא לך, הכוונה מלכות דוד במלוא עוצמתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לקיים את השבועה גם לדורות הבאים, אבל השבועה יכולה להתקיים בצורה כזאת שזה לא זה, עם איזה היתר מחירה כזה, כלומר, איזה מין התקיימות שאיננה התקיימות. כאן בכל אופן הוא מזהיר את שלמה לשמור את דרך השם. נעבור מכאן קצת לחשבונות הפרטיים, וגם אתה ידעת, פסוק ה', וגם אתה ידעת, את השעה עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, אבנר בניהם, ולמסע בן יתר, וירגם, ויעשה דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותם, ונעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול. פסוק לא קל, וצבעה לא קלה, ודברים שמחייבים הסבר. אם דוד חשב שצריכים להרוג את יואב, אז למה הוא לא הרג אותו? למה הוא מחזיק אותו כשר צבא במשך כל הימים ומפיק ממנו כל תועלת אפשרית? ואם הוא חושב שאפשר למרות הדברים האלה לחיות יחד עם יואב, אז מה זה הדבר הזה שכשהוא הולך למות הוא אומר לשלמה אתה תהרוג אותו? דברים בהחלט מטרידים. בואו נראה את ההמשך. בפסוק כ"ח, פרק ב' פסוק כ"ח, והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע, וינוס יואב אל אוהל אדוניי ויחזק בקרבות המזבח. ויוגן המלך שלמה כנס יואב אל אוהל אדוניי והנה אצל המזבח, וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע לאמור לך פגע בו. ויבוא בניהו אל אוהל אדוניי ויאמר אליו כה אמר המלך צא, ויאמר לו כי פה אמות. וישב בניהו את המלך דבר לאמור כה דיבר יואב וכה ענני, ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר ופגע בו וכפרתו, ועשירותה דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. וישיב אדוניי דמר לראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו והרגם בחרב, ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שרצפה ישראל ואת המסע בן יתר שרצפה יהודה, ושבו מהם בראש יואב ובראש הרו לעולם, ולדוד ולזרעו ולביתו ולכיסו יהיה שלום עד עולם מעם אדוניי. ויעל בניהו בן יהודה ויפגע בו וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. ויתן המלך בניהו בן יהודה תחתיו על הצבא, וצדוק הכהן נתן המלך תחת גטר. ושוב, כדי להבין את הדברים האלה קצת יותר טוב, אני רוצה לקרוא את הפרשנות של הרמב״ם לדברים האלה. הרמב״ם אולי
פרויקט פשוט שם
נזיקין, מה?
אני חושב פה פרויקט פשוט
אני חושב יש גם לי
Thank you.
לא נוח לי ככה לחפש. בסדר, אבל בכל מקום הרמב״ם אומר, מביא את ההלכה שהמזבח קולט, אבל מזבח כשקולט, פחות מרחים. שמזבח קולט, אבל מה שקולט מזבח זה כמובן את המורדים במלך. רוצח, כמובן, כשמדבר על רוצח במזיד, המזבח איננו קולט אותו. וזה פחות או יותר על פי הגמרא בסנהדרין, בשנדף מנתת, אם אני לא טועם. שם הגמרא מדברת על הסוגיה הזאת. כשיואב הלך והחזיק בקרנות המזבח, ראינו את זה לפני כן אצל אדוניה, שאדוניה אדוניה כתוב ירא מפני שלמה, ויעקב הלך ויחזק בקרנות המזבח, ויוגד לשלמה לאמור, הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמור, ישב הליך היום המלך שלמה, אם ימית את עבדו בחרב. ואז באמת שלמה שולח אותו. כלומר, המזבח יש לו התכונה הזאת, זה איזשהו, כמו עיר מקלט, והמזבח זה איזשהו מקום אקס-טריטוריאלי שהמלך לא יכול לעשות בו את דיניו. המלך לא יכול לעשות את דיניו כשמישהו מחזיק בקרנות המזבח. דין תורה כמובן שניתן לעשות. ולכן כשיואב החזיק בקרנות המזבח, אז אי אפשר היה להרוג אותו מדין מורד במלכות, הרי הוא היה חלק מהקבוצה של אדוניהו. אבל מה שאומר ויאמר לו המלך הזה כאשר דיבר ופגע בו וכברתו, כלומר זה והסירותה מדמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי, והשיב השם את דמו בראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים טובים ממנו, כלומר הוא הורג אותו כשופך דמים ולא הורג אותו כמורד במלכות. יש לדבר הזה מחירים וכל מיני דברים שאנחנו עוד נצטרך לראות אותם, אנחנו נראה את זה כנראה רק בפעם הבאה, ושם אני רוצה בעיקר להתרכז בשאלה שאמרנו קודם, אם יואב היה חייב מיתה, אז למה דוד לא הרג אותו בעצמו? למה חיכה עד ימי שלמה עם הדבר הזה? זה דבר שנצטרך לעסוק בו בהרחבה, כרגע אנחנו, השיעור שלנו מתקצר, וזהו, אנשים פה רוצים להצטרף, אפשר לפתוח את הדבר.